שלום. מעשה שהיה כך היה. בארץ רחוקה ניסה לו זוג צעיר. החתונה נערכה בעיר הגדולה. ולאחר שהסתיימו שבעת ימי המשתה, יצא הזוג הצעיר בדרכו חזרה לביתו הקטן שבעיירה. הם יצאו להם אל הדרך כשהם רוכבים על חמור עם קצת המטלטלין שיש להם, והתחילו לצעוד כשהבעל רוכב על החמור, והאישה פוסעת לאחריו ברגל. חלפה על פניהם קבוצה של אנשים. אמרו האנשים לעצמם, תראו מה זה. לא מזמן הם התחתנו, וככה הוא מרשה לעצמו לרכב על החמור ונותן לקלה שלו ללכת ברגל. ככה גבר מתנהג, זה התנהגות, ככה יפה לעשות. אמר החתן הטרי לעצמו, וואלה צודקים. ירד מהחמור ואמר לאשתו, עלי. היא עולה לחמור וממשיכים בדרכם, כשהיא יושבת על החמור והוא פוסע לאחריה ברגל. חלפה על פניהם קבוצה של אנשים. אמרו אנשים לעצמם, תראו מה זה. לא מזמן הם התחתנו וכבר נותן לה לרכב על החמור והוא הולך ברגל. כל החיים היא תרכב עליו, כשכבר בהתחלה הוא נותן לה ככה להיות על הגובה. אמר החתן לעצמו, וואלה צודקים. אמר לקלתו, תרדי מהחמור. ירדה מן החמור וממשיכים לצעוד, כשהחמור צועד בראש ושניהם הולכים אחריו ברגל. חלפה על פניהם קבוצה של אנשים. אמרו אנשים לעצמם, תראו מה זה, יש להם חמור והם הולכים ברגל, איפה השכל? אמר החתן, וואלה צודקים. אמר לאשתו, בואי, עולים על החמור. אנו שניהם יושבים על החמור וממשיכים בדרכם. הולכים, 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 החמור בקושי, כבד לו, צועד לאט. חלפה על פניהם קבוצה של אנשים. אמרו אנשים לעצמם, תראו מה זה, מסכן החמור, שני אנשים על הגב שלו, עוד שנייה נופל, מת, מתפגר. אמר החתן לאשתו, וואלה צודקים. ירד מן החמור, ירדה מן החמור, ונושאים שניהם את החמור על הגב שלהם. חלפה על פניהם קבוצה של אנשים ואמרה, ראיתם? הנה שלושה חמורים. הסיפור הקטן הזה, הוא בא להגיד לנו שמי שכל הזמן מנהל את החיים שלו לפי איך שאנשים אחרים מסתכלים, ולפי מה שהם אומרים, הוא יכול להיות מקסימום חמור. אבל, לפני שאנחנו צוחקים על אנשים אחרים, אני רוצה לדבר שנייה עלינו. האמת היא שהכוח הזה של איך מסתכלים עליי, מה אומרים האנשים, זה אחד הדברים הכי משמעותיים והכי משפיעים בחיים שלנו. הראיה, פרסומות. ראיתם פעם איך הולכת פרסומת? עשרות זוגות לא טועים, תתחתן אצלנו. מיליון אנשים לא טועים, תקנה מיצובישי. כולם כבר קנו ואתה. מעריב עיתון של כולם. מכירים? כל מיני פרסומות שמנסות לשלול אותנו לעשות משהו רק בגלל שכולם עושים את זה. לא משנה אם זה טוב לך, זה מתאים לך, זה מה שאת צריכה. תעשה כי כולם עושים. שלא לדבר על תעשיית האופנה, שבעצם כל הרעיון שלה זה איזשהו זרם מסוים. כולם צריכים ללכת, כולם מתלבשים, כי זאת האופנה עכשיו. פסיכולוגים בדקו את הכוח של ההשפעה של הסביבה וגילו דבר מדהים. איזה עוצמה יש להשפעה הזאת? איזה יכולת יש לה לגרום לבן אדם לעשות משהו אפילו בניגוד לכל מה שהוא מאמין בו? הפוך אפילו מערכים הכי בסיסיים שלו. עשו דוגמה של מחקר, לקחו בן אדם והזמינו אותו לאיזשהו בדיקה של הערכה חזותית, כך אמרו לו. הכניסו אותו לאיזשהו חדר. שהלוח הקרינו שני קווים, אחד ארוך ואחד קצר. והיו שם עוד 10 אנשים, כשלמעשה כולם היו שתולים על ידי אורחי המבדק, אמרו להם בדיוק מה להגיד. סידרו בכוונה שאותו בן אדם, שהוא באמת הנבדק האמיתי, ישימו אותו בסוף הרשימה. ושאלו את האנשים, תגידו, איזה קו יותר ארוך? עכשיו, בלי ספק, הקו הימני היה יותר ארוך. אבל הם שואלים את הבן אדם הראשון, והוא היה שתול, והוא אומר, השמאלי יותר ארוך. והבן אדם שהוא היה מושא הבדיקה, הוא חושב לעצמו, בונה, הבן אדם הזה לא יודע לראות, צריך משקפיים דחוף. שואלים את הבן אדם השני, וגם הוא אומר שהימני יותר ארוך, שהשמאלי יותר ארוך, סליחה. שואלים את השלישי ואת הרביעי, וגם הם אומרים שהשמאלי יותר ארוך. והבן אדם לא מבין, אבל איך זה יכול להיות? מה, כולם לא יודעים לראות? רואים אותו משפשף ככה את העיניים, ומקרב ומתרחק ומזיז את הראש ומוריד את המשקפיים ומחזיר אותם. אבל בסופו של דבר, כשמגיע התור שלו ושואלים אותו, תגיד, איזה קו יותר ארוך? אז גם הוא, כמו כולם, אומר שהקו השמאלי יותר ארוך. וכשאחרי זה מוצאים אותו החוצה ואומרים לו, אבל תגיד, למה אתה אמרת את זה? אתה רואה שזה לא נכון. הוא אמר כל מיני תירוצים, תראו מהזווית שאני ישבתי והתאורה בחדר ככה היה נראה. עשו יותר מזה. עשו מחקר בארצות הברית בשנות ה-70, ועדיין יושב בחדר המתנה של קופת חולים. פתאום הוא שומע צעקות מבפנים, מהחדר של הרופא, הצילו, הצילו, שמישהו יעזור לי. מסתכל לימינה ושמאלה, ורואה ששאר אנשים בחדר המתנה ממשיכים לשבת, כאילו לא קרה כלום. גם במחקר הזה כולם היו שתולים. עוברות שתי דקות, ושוב שומע, הצילו, הצילו, שמישהו יעזור לי. מסתכל לימינה ושמאלה, רואה בן אדם שקורא עיתון, אישה מבוגרת, אמא עם הילד שלה, אף אחד לא זז. הוא אומר לעצמו, טוב, כנראה אחות נתנה זריקה לאיזה מישהו והיה קצת כואב לו, אז יצא לו צעקה. פתאום אחרי דקה, שוב צעקה, הצילו, הורגים אותי שמישהו יעזור לי. והוא רוצה לקום, אבל הוא רואה שכולם יושבים. הוא פונה לזה שלידו ואומר, תגיד לי אדוני, מה זה הדבר הזה שקורה פה? אז הבן אדם אומר לו, לא, עזוב, זה בסדר, זה רגיל פה, שב, שב. הוא לא קם מהמקום. ובן אדם, כביכול, קורא לעזרה, והוא לא בא לעזרתו. המחקר הזה נעשה בעקבות השואה, כשנעשה ניסיון להבין איך ייתכן שמיליוני אנשים שבעולם עברו לסדר היום כשלצידם נרצחים גברים, נשים, תינוקות, ואתם לא עושים שום דבר כדי לעזור להם. איפה המוסר שלכם? איפה הערכים? איך זה קרה? מתברר שהכוח של מה שכולם עושים, הסחף של החברה, הוא כל כך עוצמתי, שבן אדם פשוט שותק ולא עושה שום דבר. למה זה קורה? איך יכול להיות שאנשים מבוגרים, אינטליגנטים, בעלי בחירה, בעלי מוסר, לא עושים את מה שנדרש לעשות, פשוט כי כולם עושים אחרת? הסיבה העיקרית לזה, זה הקביעה של התורה, בפרק הראשון של חומש בראשית, לא טוב היות האדם לבדו. זה נכון לא רק במישור הזוגים, אלא האדם, כמו שאמר אריסטו לפני 2000 שנה, הוא יצור חברתי. אלוקים ברא את הנפש שלו כך שהוא קשור לעוד אנשים, הוא צריך להיות, להרגיש חלק מחברה, מקהילה, הוא צריך להרגיש שהוא מחובר לעוד אנשים, שהוא לא לבד. באדם היום באמת תלוי בהרבה מאוד אנשים, מבחינה חומרית, מבחינה נפשית, ודבר הזה גם גורר השפעה. לצד כל הדברים הטובים שאתה מקבל מהסביבה, הבגדים שאתה לובש, הנעליים שלך, הכינו אותם כל כך הרבה אנשים ומדענים ותכננו ומפעל ונהגים והובלה ומוכרים והכל, כדי שאתה תוכל להתלבש, לאכול, להסתדר עם מה שאתה צריך. הדבר הזה גם גורר השפעה שלילית, שגם היא זורמת באותם צינורות. הדבר הזה גם עלול לגרור אנשים, אותה השפעה שלילית, לעשות אנשים, לעשות דברים רעים, לעשות דברים בניגוד למה שהוא מאמין. נקודה שנייה היא, שגורמת לאותה השפעה היא, שמגיל צעיר התחלנו את החיים שלנו בדרך של חקיינות. למה אני מתכוון? ילד קטן, השכל שלו עוד לא כל כך מפותח. איך הוא לומד לעשות דברים? הוא פשוט מחקה את המבוגרים. למשל, הבן שלי כבר כשהוא היה בן שנתיים, היה בא איתי לבית הכנסת, היה מחזיק ככה את הסידור, הפוך בדרך כלל, ובהתלהבות, עומד, ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב לפעמים הבעיה היא שהילד גדל והוא ממשיך באותו ריטואל של חקיינות, של העתקה, ולנסות לחשוב באמת, אבל למה אני עושה את זה? האם זה נכון? האם אני מאמין בזה? האם צריך ללכת בדרך הזאת? לפעמים יש גם אמירות לא חינוכיות של הורים שגורמות לנזק גדול. למשל, הילד קם בבוקר ואומר, הוא לא מוכן להתלבש, הוא רוצה ללכת לגן עם פיג'מה. תגידו, מה עושים עכשיו? אז יש הורים שכדי לשכנע את הפעוט להתלבש כדרך כל הארץ, אז אומרים לו, מה, אתה, כולם בגן הולכים עם בגדים, אתה רוצה שיצחקו עליך? אתה תהיה עם פיג'מה וכולם עם בגדים, מה? לא יפה. יכול להיות שהם יצליחו והוא יסכים להתלבש, אבל איזה מסר שלילי עבר לו בדרך הזאת? שאתה צריך לעשות מה שכולם עושים, לא להיות שונה מכולה. יום אחד כשכולם החליטו שמעשנים נרגילה או שהולכים לעשות איזשהו דבר לא ראוי, אז הוא ימשיך בקו שהתוויתם לו וילך כמו כולם. האמת היא שכל מה שאמרתי עד עכשיו, לכאורה לא קשור בכלל לאמונה ולתורה. אבל האמת היא שאצל יהודי מאמין ועובד השם, העניין הזה משמעותי הרבה יותר. כי הרבה פעמים אדם דתי מסתובב, נקלע לסיטואציות, שהוא נמצא בחברה ששונה ממנו, שמתנהג בצורה שונה לגמרי. זה יכול להיות בצבא, בשירות לאומי, במקום העבודה, במקום המגורים. ויש דילמות לא פשוטות. כל החבר'ה יוצאים לחגוג את סיום הפרויקט באיזושהי מסעדה. והנה הם מגיעים ואתה מגלה שהיא לא קשרה כי היא פתוחה בשבת. מה אתה עושה? אתה נכנס ומתיישב איתם אבל לא מזמין לאכול. אתה מזמין לך פחית של קולה. אתה אומר שאתה לא נכנס למקום כי אתה לא רוצה שיראו שם בחור עם כיפה. זאת שאלה. איך אתה מתנהג בסיטואציה שכזאת? האם אתה מצליח לעמוד על שלך, לעשות את הדבר הנכון? או שאתה נגרר? או שאתה הולך איתם? אני רק חושב לעצמי לפעמים מה היה קורה אם אותו בן אדם לפני אלפי שנים היה אומר לעצמו, לא יכול להיות שמיליארדי אנשים טועים. כנראה שהפסילים הם האלוהים. כנראה שהשמש והירח יש להם כוחות על טבעיים. אבל לא, אותו בן אדם היה מוכן לעמוד מן עבר האחד כשכל העולם מן עבר השני ולהגיד כל העולם טועה. והאמת היא אחרת, יש אלוקים על טבעי, מופשט, רוחני, והוא אלוקי אמת. אם אברהם אבינו לא היה קם ודופק על השולחן ואומר את האמת שלו, איפה אנחנו היינו נמצאים היום? איפה העולם כולו היה היום? בחסידות קוצק, העניין הזה של דבקות באמת, היה דבר מאוד עקרוני אצלם. שם, אם בן אדם היה בא ומבקש להתקבל להיות חסיד קוצק, אז היו עושים לו איזה מבחן. ברגע הראשון היו אומרים לו, ברוך הבא, בשמחה התקבלת. ואז היו עושים לו איזושהי מסיבה קטנה, ודואגים בה להשקות אותו יין קצת יותר מהרגיל. והוא היה נרדם, שטוי. ואז בבוקר, כולם היו קמים מוקדם מוקדם, מתלבשים, מתפללים ותיקין, וחוזרים, פושטים את בגדיהם ונכנסים למיטות. ואז ככה באיזה 8 בבוקר היו מתעוררים והוא ביניהם, ואז אומרים לו בוא בוא, מתלבשים ויושבים לאכול ארוחת בוקר. וכאן היה המבחן שלו. אם הוא היה אומר, אבל רגע אחד, עוד לא התפללנו, לא אוכלים סעודה לפני תפילת שחרית. אז הם היו אומרים לו, לא, פה המנהג הוא אחר, בוא תצטרף איתנו, זה מנהג המקום. אם הוא היה אומר, אני מצטער, אבל אין דבר כזה, יש הלכה, יש שולחן ערוך, לא אוכלים לפני התפילה. מתברר שהבן אדם הזה אכן מתאים להיות חסיד קוצק. אבל אם הוא היה אומר לעצמו, טוב, כנראה שזה מנהג המקום, אני לא רוצה להיות שונה, רק הגעתי וכבר אני עושה בעיות, ויש פה אנשים עם זקנים לבנים, בטח יודעים יותר ממני. זה יכול להיות שהוא בן אדם מאוד נחמד, אבל חסיד קוצק הוא לא מתאים להיות. האמת היא שבסופו של דבר צריך לדעת שגם החברה היא מעריכה יותר מכל, לא את מי שנגרר, שנסחף, שהולך עם כולם, אלא מאדם שלפעמים עומד כנגד כולם ודבק בעקרונות שלו. שבת אתכם בסיפור יפה ששמעתי, היה בחור שמגיל צעיר החלום שלו היה שכשהוא יתגייס לצבא, הוא יהיה חייל בסיירת מטכ"ל. הוא דאג כבר בתחילת התיכון לעשות כושר, לעשות ריצות, ובאמת כשהוא הגיע לשמינית קיבל זימון לגיבוש לסיירת. אבל הוא הגיע וכבר ביום הראשון הוא הרגיש, אין, ואני לא עומד בזה, לזחול ולסחוב ולטפס ולקפוץ, כל כך קשה מבחינה פיזית, קוראים אותם לגמרי. הוא אמר לעצמו, טוב, לפחות עוד חצי יום, לפחות עד הערב הראשון אני אחזיק מעמד. הוא שרד את היום הראשון. הוא אמר, נתחיל את היום השני, ננסה, נתאמץ. איכשהו עבר יום שני, יום שלישי, מגיע בסופו של דבר היום האחרון בשבוע, והוא כבר סופר את השעות, ואומר, אני גומר את זה, התקבלתי לסיירת. הבחור הזה היה בחור דתי, ואחד הדברים שהוא הקפיד עליו מגיל היה בר מצווה, זה היה להתפלל 3 תפילות ביום. בשעות הצהריים יוצאים למסע אחרון מפרך, 18 קילומטר, ככה שעות ארוכות של צעידה וצעידה וצעידה, כל אחד ככה 20 קילו על הגב, והוא יוצא לדרך, ועוברת שעה ועוד שעה, והוא זוכר שהוא לא התפלל מנחה. והנה מגיע עוד שעה לפני השקיעה, והם ממשיכים כולם וצועדים, מזיעים, אבל מחכים לסוף. הוא ניגש אל המפקד ואומר, המפקד, אני לא הספקתי עדיין להתפלל מנחה. אפשר? 10 דקות אני עומד בצד, מתפלל ואני משיג אתכם. פקד אמר לו, חייל, אין דבר כזה, זה צבא פה, אין משחקים. בוא, עכשיו, ממשיכים. ממשיכים ללכת, נשארת חצי שעה עד השקיעה. הוא ניגש למפקד ואומר, המפקד, בבקשה, יש חצי שעה, אני חייב להתפלל 7 דקות, אני מהר ואני אשיג אתכם. פקד אומר לו, אין דבר כזה חייל, זה פה צבא, זה לא משחקים, אתה רוצה להיות בסיירת או לא? נשארות 10 דקות אחרונות, והוא יודע שפה זה רגע האמת, אם הוא לא מתפלל עכשיו הוא הפסיד תפילת מנחה. הוא ניגש למפקד עם דמעות בעיניים, והוא אומר, המפקד, בבקשה, תן לי להתפלל, אני אגיע לכם, אני אפסיד פה את התפילה. מה לא המפקד חייל, זה לא משחקים פה, זה סיירת מטכ"ל, אתה רוצה להצטרף לכל הנמושות שם בג'יפ בסוף, אלה שהחליטו לפרוש, שלא החזיקו מעמד? אין בעיה, אתה יכול. הבחור היה בדילמה מאוד קשה. האם לוותר על החלום שלו להתקבל לסיירת? הולכת עד הסוף עם העיקרון שלו, אני לא מוותר על תפילה. סופו של דבר הוא קיבל החלטה קשה, אני מתפלל. הוא הודיע למפקד, אני פורש. הוא ניגש אל הג'יפ שבסוף לוקח את הפורשים, מוריד מעל עצמו את כל הציוד ונעמד להתפלל מנחה. ואותה תפילה הייתה התפילה הכי עצובה בחיים שלו, כמו נעילה ביום כיפור, עם דמעות, עם לב כואב, עצוב. החלום שלו ירד לטמיון. מצד שני, היה לו איזה שמחה בלב, שהוא היה דבק בעקרונות שלו עד הסוף. איך שהוא גומר להתפלל ועושה שלוש פסיעות אחורה, פתאום הוא מרגיש יד שמונחת על הכתף שלו. הוא מסתובב אחורה ורואה את המפקד שלו ואומר, חייל, התקבלת. חיילים כמוך אנחנו צריכים בסיירת מטכ"ל. כי בשביל להתקבל ליחידה הכי מובחרת בצבא, אז לא מספיק רק להיות בעל כושר גופני פנטסטי. אתה צריך קודם כל להיות בן אדם עם רוח, עם אמונה, שדבק במה שהוא מאמין, שיש לו כוח רצון ללכת עם זה עד הסוף, שלא מוותר כל כך בקלות על מה שהוא מאמין, כי זה קשה, כי כולם עושים אחרת. אני רוצה לסיום לתת לכם שני טיפים, ככה בקטנה. באמת חלק מההתבגרות של האדם זאת אותה יכולת התגברות, להיות דבק בעיקרון שלי ולעשות את הדבר הנכון גם כשזה קשה וזה לא מקובל. שני טיפים שכדאי ככה שיהיו לנו בראש. הדבר הראשון זה להפנים את העובדה שגם אם כולם עושים משהו, זה לא אומר שזה נכון. בניגוד למשפט שכל הזמן רץ לנו בראש שלא יכול להיות שכולם טועים, ועוד איך יכול להיות. היה במוסקבה לפני הרבה שנים, בתקופה שהיה מחסור מאוד גדול בברית המועצות של אותם הימים, מצרכים של מזון, לפעמים כשהיה מגיע פתאום לאיזשהו מקום, משלוח של תפוחי אדמה, של ירקות, של לחם, היו המונים מתגודדים עומדים בתור כדי להשיג את זה. היה שם תורים מאוד, מאוד ארוכים. ואדם אחד הלך פעם ברחוב במוסקבה ונפתח לו הסרוך של הנעל. אז הוא התכופף כדי לקשור אותו. ואז פתאום הוא רואה בן אדם שנעמד מאחוריו, ועוד בן אדם שמאחורי השני, ועוד בן אדם ועוד בן אדם, ונהיה תור ארוך של אנשים. עוד ועוד אנשים מצטברים. בסוף מגיע בן אדם, ניגש אל סוף התור ואומר, סליחה, מה מוכרים פה? אז הבן אדם האחרון אומר לו, אני לא יודע, אבל בוא תצטרף פה, אתה אחריי. הוא לא מבטר, ניגש לזה שלפניו ואומר, תגיד, מה מוכרים פה? הוא אומר, אני לא יודע, אבל הצטרפתי פה לתור, בוא תעמוד גם. הוא לא מוותר, וכך הוא מתקדם עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, עד שהוא מגיע אל הראשון. זוכרים, זה שנעצר בשביל לקשור את הסרוך של הנעל, אבל כבר סיים מזמן, ממשיך לעמוד. הוא אומר לו, תגיד לי, אדוני, מה מוכרים פה? הוא אומר לו, אני לא יודע. אז מה אתה עושה פה? נפתח לי הסרוך של הנעל, אז נעצרתי בשביל לקשור אותו. אבל עכשיו גמרת לקשור, חלס, לך הביתה. אמר לו אותו בן אדם, עד שפעם אחת בחיים שלי אני ראשון בתור, מה אני אוותר על זה? ללמדנו שזה שהרבה אנשים עומדים בתור, זה שהרבה אנשים מצפים למשהו, מאמינים בזה דבר, זה ממש לא אומר שזה נכון. תבדוק אתה באמת בכלים שלך, ביכולת, בסרט שהקדוש ברוך הוא נתן לך, האם זה אמיתי או לא. הדבר האחרון הוא, וזה הטיפ השני, ככל שבן אדם יהיה יותר שלם מבפנים, ככל שיותר מאמין, מחובר, יבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה, הוא לא דתי רק בגלל שההורים שלו ככה, אז גם הוא מחכה אותם, כוף אחרי בן אדם. אלא הוא למד, הוא מבין, הוא מתחבר, הוא עושה דברים מתוך מודעות. יהיה לו גם יותר כוחות כדי לעמוד כנגד אחרים. ויהיה מסוגל להגיד לכל אנשים, אתם טועים, זה לא הדבר הנכון לעשות, כי הוא עושה את זה מפני שהוא באמת מאמין בזה. אז אני רוצה לאחל לעצמנו שנדע באמת לבחור באמת, לעשות את הדבר הנכון, גם כשזה לא קל, גם כשזה לא פשוט, ונזכור שבסופו של דבר זה משתלם. לכת עם האמת עד הסוף, ואז גם כל מי שעומד בצד ומסתכל מבחוץ, הוא יודע באמת להעריך שיש פה משהו בעל ערך. שיש פה מישהו שעושה את הדבר הנכון, את הדבר שהוא מאמין בו, גם כשזה לא פופולרי, גם כשיש מחיר לשלם על זה. תודה רבה לכם. להתראות.